מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. שלום לכם, בוקר טוב, בוקר יום רביעי בשבוע. הניסיונות של המחבלים לבצע פיגועי טרור לא פוסקים, גם הבוקר. מחבל שהגיע בשעה מוקדמת לשער היישוב קרמי צור בגוש עציון, דקר את אחד המאבטחים במקום ופצע אותו באורח קל, ברוך השם. מאבטח נוסף שהיה במקום ירה במחבל וחיסל אותו. במקביל מתנהל מצוד נרחב של כל זרועות מערכת הביטחון אחר המחבל שרצח לפני ימים אחדים את הרב איתמר בן גל, השם יקום דמו, שהובא אתמול למנוחות. בד בבד, העיניים של מערכת הביטחון וגם חברי הקבינט צופיות לכיוון צפון. דיווחים מזרים מלמדים כי הלילה הותקף אתר צבאי כלשהו בסוריה, והמתח בגבול בעיצומו. נעסוק בעניינים הביטחוניים הבוקר הזה, בין היתר עם חבר הקבינט, השר נפתלי בנט, אבל גם בעוד נושאים. למשל, אם בין המאזינים שלנו נמצאים כעת חברי מועצות עיר, נדבר עליכם, יותר נכון, על העבודה הקשה שאתם עושים למען שולחיכם, אבל בחינם. למה בחינם? כי ראשי הרשויות המקומיות, שאתם מכהנים כחברים אצלם, הם מתנגדים לממן שכר בסיסי כלשהו עבור השירות שאתם, חברי העיריות, מעניקים לציבור. אבל אותם ראשי רשויות לא ירערו לרגע על ההחלטה להעלות את שכרם שלהם וסגניהם בלא פחות מ-4,000 עד 5,000 שקלים לחודש. לא שלא מגיע להם, אבל למה רק הם? וגם על חקירות ראש הממשלה. היום פגישה מכרעת של צמרת המשטרה, 4,000 עד 5,000 שקלים לחודש. לא שלא מגיע להם, אבל למה רק הם? וגם על חקירות ראש הממשלה. היום פגישה מכרעת של צמרת המשטרה ואגף החקירות לגיבוש מסקנות. ההמלצות, כך נראה, יוגשו כבר בימים הקרובים. נעסוק בעוד כמה עניינים, אך תחילה הכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
חדר החדשות הבוקר, ישראל בן צבי, בוקר טוב.
בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. מחבל פלסטיני הגיע בוקר לשער היישוב קרמי צור בדרום גוש עציון ותגר את המאבטח בכניסה ליישוב שנפצע באורח קל. המאבטח השני פתח לעבר המחבל באש וחיסל אותו. כלי תקשורת בסוריה מדווחים כי כלי טייס של חיל האוויר תקפו מתקן למחקר צבאי בסמוך לבירה דמשק. הצבא הסורי טוען כי מערך ההגנה האווירי הגיב לפעולה הישראלית וירה כמה טילים לעבר כלי הטייס הישראלים. בתאונת דרכים הלילה בסמוך לקלנסווה נפצע באורח קשה רוכב אופנוע שפונה לבית החולים מאיר בכפר סבא. אתמול נהרגו 6 בני אדם בתאונות דרכים ברחבי הארץ, ועם ילד בן 8 מהעיר מודיעין עילית. המסחר בבורסה בניו יורק ננעל הלילה בעליות שערים חדות, לאחר שאתמול המסחר החל עם ירידות שערים משמעותיות. הנשיא טראמפ מקדם הקמת מרכז מידע לאלו המבקשים להיכנס לארצות הברית, מהווים סכנה ביטחונית על המדינה. הדבר יאפשר לרשויות החוק לזהות בצורה טובה יותר את מי שמאיימים על ארצות הברית. ראשת ממשלת בריטניה מיי והנשיא טראמפ שוחחו הלילה בטלפון ודנו במצב בצפון קוריאה. הם סיכמו כי יש להגביר את הלחץ על הצפון בכדי שזו תחדול מייצור נשק גרעיני. נשיא ארצות הברית טראמפ הורה לפנטגון להתחיל לתכנן מצד צבאי שיערך בוושינגטון בשנה הבאה, ומטרתו להפגין את עוצמתה הצבאית של ארצות הברית ולהביע הערכה לחיילים. התחזית היום חם ויבש מרגיל העונה. אלה הכותרות.
תודה רבה לך ישראל. בצוות שלנו העורך צביקה גרוניך, הטכנאי שלנו מוטי קופפר. שוב שלום לכם, בוקר טוב, 8:03, פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב לך בצלאל.
נפתח הבוקר בעניינים הביטחוניים מטבע הדברים. תחילה הפיגוע בקרמי צור, 5:30 בבוקר מגיע מחבל, מה קורה שם?
כן, מסתבר שמה שמניע מחבל אחד מניע גם את השני ואת השלישי, ואתה רואה את התופעה הזאת בתוך פרק זמן קצר מתרחשת כמה וכמה פעמים, זה מלמד כבר על תופעה, כפי שאומר לי הבוקר הזה, גורם ביטחוני. כפי שאמרת, שני מחבלים מגיעים מכיוון חברון לכיוון פעתי היישוב קרמי צור, נמצא מדרום לגוש עציון. אחד המחבלים יוצא מן הרכב ומנסה בהתחלה לדקור את אחד המאבטחים, בסופו של דבר מצליח גם לשרוט אותו בידו, אבל המאבטח השני מתעשת בצורה מהירה מאוד, להבדיל, ואני אומר את זה שוב מהקצין של שלשום, יורה במחבל הזה ומחסל אותו. לא ברור מה קורה עם הנהג השני, עם המחבל השני, או סתם מסיע שהיה יחד עמו. בכל מקרה, החקירה בנושא הזה נמשכת. הפצוע הועבר לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, מצבו קל ויציב, והחקירה הזאת נמשכת, אבל היא מלמדת, שוב, ברוך השם שזה מסתיים בצורה כל כך קלה, כי בעוד שעתיים, שלוש, כפי שאמרו לי, הוא כבר ישוחרר. אבל עצם העובדה שמדובר כאמור בפיגוע שלישי במרחב הזה של יהודה ושומרון, מלמדת על כך. ונצרף לכך גם את המרדף הארוך שהיה אמש במשך שעות ארוכות, למעשה כבר מתחיל מיד אחרי הפיגוע, אבל מסתבר שאותו מחבל עבד אסי הצליח כנראה לברוח לאזור שכם, למלט לאזור שכם בעזרת כל הסיינים שלו. הוא מכיר היטב את השטח, ביותו גר שם לא מעט, ולכן אתמול בערב צרים כוחות רבים מאוד של צבא, משטרה, שבק על בתים, מספר בתים באזור שכם. בסופו של דבר, לצערנו, המחבל הזה הצליח להימלט, אבל כפי שאומרים לנו בצהל, בסופו של דבר הוא ייבלט, כיוון שהוא מתעתע כל הזמן בכוחות הביטחון.
איך הוא מתעתע? יש קשר איתו?
יש קשר איתו דרך המסרים שהוא משגר, פעם אחת נכנס לבית כזה ומשגר מייל כזה, או לא דווקא, הוא מפרסם איזה מידע ברשתות החברתיות, ולכן הגיעו גם למידע הזה. אין סכנה יותר מדי ממנו, זה עניין של תפיסה בוודאי, רוצח מתואב ושפל, אבל זה לא הסיפור של ג'רר שדיברנו עליו אתמול בבוקר, זה סיפור אחר, זה מחבל ספונטני עם הרבה
עם
מאוד
סכין, לא עם נשק.
רגשות של שנאה.
ועם סכין ולא עם נשק, זה שונה מהמחבל,
נכון,
מהמחבלים
שביצע. לא, אין לו תשתית, זה לא אחד שהייתה לו איזושהי תשתית כלשהי.
אבל מן הסתם יש תשתית שמסייעת לו עכשיו להימלט ולהתחבא.
נכון.
טוב, מה קורה בצפון? אתמול חברי הקבינט מסיירים שם עם ראש הממשלה, זה אומר קצת משהו על מה שמתרחש שם, אם הם באים לסיור כזה, זה לא קורה כל יום. מעידך הלילה אנחנו מקבלים דיווחים בתקשורת הזרה על איזשהו פגיעה במפעל צבאי.
כן, תשמע, בוא נפריד בין שני הדברים האלה. הדברים הללו שמיוחסים לישראל מתרחשים כמעט אחת לשבוע, וכל אימת שמדינת ישראל, זה לפי הפרסומים הרשמיים, מבינה שישנו דבר שעשוי לשבש את הפעילות של צה"ל באזור הזה, אם זה טילים מדויקים, ואם זה מחקרי נשק, ואם זה מעבדות נשק, אז פוגעים בהם. לפעמים בגלוי יותר, לפעמים בגלוי פחות, והלילה הזה כנראה זה קורה שוב, אם כל המידע הזה מתקבל. כמובן בצה"ל מערכת הביטחון מסרבים להגיב, אבל זה שונה מהסיור שהיה אתמול, הוא לא קשור לסיור שהיה אתמול, כי זה
ברור שאין קשר.
היו גם לפני כמה וכמה חודשים.
בדיוק, מה הם עושים שם? מה הם מחפשים? מה הם רוצים לראות?
תשמע, יש פה הרבה מאוד גם עניין של הסברה ממשלתית ומדינתית. נתניהו מבין שהסיפור של הקבינט צריך להיות רשום, ומאז צוק איתן למעשה סיפור המנהרות, לא אמרנו, לא התקיים דיון ולא התקיימו דיונים, אז התקיימו בחודש האחרון כמה וכמה דיונים בקבינט על כל נושא הצפון בכללותו, לאו דווקא לבנון ולאו דווקא חיזבאללה, אלא ראייה כוללת של כל הצפון, לכן גם מכנים את המלחמה הבאה, חלילה אם תהיה מלחמת הצפון הראשונה ולא לבנון השלישית, ואז כאשר מתקיימות הרבה מאוד הערכות מצב, הרבה מאוד דיונים מתקיימים כדי להסביר, צריך גם להביא את האנשים לשטח, ואז מעלים את כל חברי הקבינט לצפון, לסיור מתוקשר, מסבירים להם, נותנים להם את המשקפות כדי שיביטו ויציצו פנימה, והכי חשוב, מתעדים את זה, שכל עם ישראל יראה את הדברים הללו. המסר הוא גם לירושלים, בעיקר לירושלים, ולעם ישראל למור, אנחנו מתכוננים. חברי הקבינט למדו את כל הדברים האלה, אתם מכירים עכשיו את כל השטח, לא תוכלו להגיד עוד שנה, שנתיים, או חודש, או חודשיים, לא ידענו. המסר השני הוא כמובן גם לצד השני, אז מצד אחד מרגיעים, מצד שני, אומרים, אנחנו יודעים עליכם את כל הדברים, אז אם רק לסבר את האוזן בפתחה של מלחמת לבנון השנייה, היו לנו 250 מטרות איכות של החיזבאללה, ככה מדווחים אתמול חברי הקבינט, אני יכול לספר לך מתוך הדיונים שם, מראים להם אתמול למעלה מ-7,000, יש כאלה גם אומרים 10,000 של מטרות איכות באזור לבנון לבדה.
שינוי דרמטי, מספר דרמטי.
מספר דרמטי לחלוטין בחמות המידעים. למור, אנחנו יודעים עליכם הכל, תיזהרו, אבל אנחנו לא מעוניינים כרגע ולא נראה כרגע שהולכת להיות מלחמה באזור הזה.
קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה, בוקר טוב.
בוקר אור, תודה.
עכשיו אנחנו עם חבר הקבינט, שר החינוך, נפתלי בנט, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אתם אתמול בסיור יחד עם ראש הממשלה, חברי הקבינט בצפון צופים לעבר גבול הצפון ומה שקורה מעבר. לפני שנשאל אותך מה היה שם, הרושם הראשוני הוא שכשראש ממשלה יוצא עם חברי הקבינט שלו למקום כזה, לקו הגבול, בתקופת מתיחות, זה מרמז על משהו. זה אמור לרמז לנו שצפוי משהו או לצד השני?
לא, זה לא מרמז דבר, זו עבודה רצינית של קבינט בהתכוננות, וזה מה שמצופה. אני אזכיר לך שאחד מלקחי צוק איתן היה, ודרשתי את זה, עשיתי אפילו משבר, דרשתי את שדרוג עבודת הקבינט, ומאז באמת יש לנו ראש מלל, ויש לנו תדרוכים, ויש לנו עדכונים יומיים, ויש לנו לימודי עמקה, וזה נועד כדי שאם חלילה נגיע למתיחות ואפילו מלחמה, אז בעצם חברי הקבינט כבר יהיו מוכשרים ועם העומק להתמודד ולא יצטרכו ללמוד תוך כדי תנועה. זה בסך הכל העניין, זה טוב שעושים את זה.
ויש משהו שאמור להדיג אותנו, האזרחים, על מה שקורה בצפון?
תראה, האחריות על הדאגה היא עלינו, על ממשלת ישראל, על הקבינט, והאזרחים צריכים לנהל חיים טובים ורגועים. אני לא חושב שבהכרח אנחנו נעים לאימות, אנחנו לא בהכרח נעים לעבר מלחמה נוספת בצפון. אני חושב שככל שנהיה יותר חזקים בהווה ונפעל לפי הכלל בא להורגך השכם להורגו, אנחנו נוכל למנוע את זה. אני נלחמתי ופיקדתי על כוחות במלחמת לבנון השנייה, ואני חושב שהמצב היום של צהל הוא לאין ארוך יותר טוב. יש לנו צהל, צבא מאומן, שמתאמן עם מלאים, עם רמת מפקדים גבוהה, ואני בהחלט שמח על העבודה הזאת של צהל.
ומה מטריד אותנו במה שמתרחש בלבנון?
הרבה מטריד אותנו.
כמו?
מטריד אותנו בגדול שאיראן כל הזמן מנסה לדחוף עוד טילים, עוד רקטות, ובעיקר לשדרג את הרקטות כדי שהן תהיינה רקטות מדויקות. יש הבדל מאוד גדול בין ירי סטטיסטי, שאתה יורה רקטה אבל היא יכולה לפגוע ברדיוס מאוד מאוד גדול, לבין רקטה שיודעת להביא חצי טון או רבע טון לנקודה מאוד מסוימת, שיכול להיות בתי זיקוק או נקודות קריטיות. ובמובן הזה אנחנו לא מוכנים לקבל את העניין הזה, ואנחנו גם לא מוכנים שאיראן תתבסס לנו על הגבול, ולכן אנחנו פועלים בהרבה מאוד אומץ ובנחישות.
טוב, אנחנו יומיים אחרי הרצח המזעזע של הרב איתמר בן גל, פחות מיומיים אחרי חיסולו של המחבל שרצח את הרב רזיאל שבח, השם יקום דמם, שניהם. מצד אחד, הטרור הזה שוב פעם מרים ראש, מצד שני גם המחבלים לא יוכלו להסתתר לאורך זמן, אנחנו בתקופה שמתחדש באירועי הטרור.
אנחנו נצטרך לראות את המגמה. המחבלים יודעים שאנחנו בסוף מגיעים אליהם, או מעמידים אותם לדין או מחסלים אותם, וכמובן זה המצב העדיף שמחבל לא חי, אבל זה לא מספיק. אנחנו צריכים לפעול הרבה יותר בתחום שינוי המשוואה עבור אותו מחבל ומשפחתו. ספציפית אני מדבר על המשכורות שהרשות הפלסטינית משלמת. מבחינתי לא מתקבל על הדעת, אנחנו לא מצליחים למנוע מהם, ואני באמת פועל חזק בעניין הזה, כמו שאתה כבר מכיר את יכולתי להיות בולדוזר, גם בעניין...
אבל מה אתה יכול לעשות? אתה לא יכול לשלוט על מה שהם יעשו ברשות הפלסטינית, חוץ מלחץ בינלאומי.
אני לא בטוח במשפט הזה. לא בטוח במשפט הזה. יש דברים שיכולים לעשות, אני לא רוצה להיכנס להכל. אנחנו לא מדברים על איראן, אנחנו לא מדברים על אפגניסטן, אנחנו מדברים על יהודה ושומרון. ועם כל הכבוד, לכל משפחה יש כתובת, יש לה חשבון בנק, יש מה לעשות. אני לא מקבל את האמירה הזאת, ואני מצפה ליתר נחישות בהקשר הזה, כי היום ביצעת הרצח זה אקזיט, ויותר מזה, כעומק הרציחה ככה כמות הכסף שתקבל, פשוט דבר לא נתפס. אתה יודע, מחבל שרצח הרבה יהודים ויושב 30 שנה בכלא, הוא יכול לקבל...
הוא מקבל פר יהודים שהוא רצח.
לא, לא בדיוק, הוא מקבל פר שנים בכלא, אבל זה פחות או יותר מקביל.
אותו, כן.
זה אותו רעיון. ולא מקובל עליי שמדינת ישראל אומרת, לא, זה גדול עלינו. זה לא גדול עלינו. אם עשינו את אנטבה, גם את זה אנחנו יכולים לעשות, ולכן אני דוחף בעניין הזה.
טוב, אני חושב שיש עוד נקודה חשובה שאתה תדבר, כשהסיפור של פולין עדיין ברקע, סורבת מלהגיע לשם?
כן, ממשלת פולין שמעה את דבריי שטלתי אחריות על רבים בעם הפולני, על רצח מאות אלפי יהודים, והם החליטו שהם מבטלים את הביקור הרשמי שהוזמנתי אליו, ואם הם ביטלו את זה בגלל שאמרתי את האמת, אני נושא את הביטול הזה בגאון ובגאווה.
אבל תשמע, מצד שני, ההנהגה הפולנית מאוד לא אוהבת מה שקורה כאן ביחס אליהם. הם מזמינים משלחת של עיתונאים כדי להסביר את עצמם. הם לא בהכרח רוצים להחריף את המצב איתנו. ובין השורות, אני מבין שישראל ידע שהחוק הזה הולך לעבור מתישהו, כבר לפני די הרבה זמן. לא נעשה דבר, כך פחות זה נראה בתקשורת, כדי להידבר איתם, למנוע את זה, לעצור את זה מבעוד מועד. הגענו בשנייה שאחרי האחרונה.
תראה, יש פה, צריך לבדוק איפה באמת היה משרד החוץ בעניין, כי משרד החוץ אמון על חקיקה בממשלות...
ואתה כשר בממשלה ידעת לפני אישור החוק על העניין הזה?
לא, רק ימים לפני, לא, 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 אני לא עוקב אחרי חקיקה בעולם, זה לא מתחקידי.
כן, לא, אבל זו חקיקה שיש לה משמעות לנו כעם יהודי ולמדינת
נכון,
ישראל.
נכון, אבל הרי אני לא, אף שר לא יושב על כל החקיקות בכל הפרלמנטים, זה התפקיד של שגרירים ומשרד החוץ, צריך לבדוק את העניין הזה. אבל אני כן אגיד לך שחלק ניכר מהחוק הוא לא רק בסדר, אני גם מגבה אותו ואמרתי את זה מההתחלה. הנושא שלא היו מחנות השמדה פולנים אלא גרמנים.
גרמנים בפולין.
בוודאי, אבל... תשמע, אין ספור פעמים פולנים ממש גררו יהודים אל הגרמנים והסגירו אותם. וחלק לא מועט מהמקרים, הפולנים בעצמם רצחו את היהודים, כמו במקרה של משפחתי, הסבא של אשתי, שני אחיו ואימו נרצחו על ידי פולנים כשגילו אותם במחבור. וזה לא דבר נקודתי, זה היה רחב היקף. ואת זה אסור להסתיר, ואנחנו צריכים לעמוד על כבודנו הלאומי.
וגם היו חסידי אומות עולם שכן עזרו וסייעו והסתירו יהודים.
נכון, ואת זה אני אומר מתחילת הדרך. היו אלפי חסידי אומות עולם שסיכנו את חייהם, ולעיתים אפילו שילמו בחייהם, אבל האמת היא שזה המיעוט. והרוב, לצערי, או היו אדישים או היו אנטי-יהודים, אנטישמים. זאת האמת שצריך לומר אותה. לא צריך להתכחש אליה, ומתוך ידידות בהווה צריך ללמוד את העבר. אני מקווה שנוכל באמת להגיע לדיאלוג שיתקן את העניין הזה.
אוקיי, לבסוף, נקודה אחת, אני חוזר ככה חזרה לארץ. חוק הגיוס שאמור לעלות עוד מעט לפי דרישת החרדים, בהסכם הקואליציוני, כבר נתת את דעתך לעניין הזה?
כן, אנחנו נעמוד בהסכם הקואליציוני, אנחנו מחויבים להסכם הקואליציוני, ונשתף פעולה עם החקיקה, לא... חייב להגיד, אני לא בקיא לגמרי בדברים, אבל מה שחתום, צריך לעמוד בו.
השר נפתלי בנט, תודה רבה, בוקר טוב.
תודה רבה, ומכאן אני שולח את חיבוקיי ואהבתי למשפחת בנגל. הוא היה מורה במערכת החינוך שלנו, ואם ירושה לי עוד 10 שניות...
בוודאי.
איתמר בנגל, זכרו לברכה, ספרו לי בהפסקות, במקום לצאת להפסקת קפה, הוא היה מקפיד להישאר עם הילדים החלשים יותר, ולהשקיע בהם ולקדם אותם ולא לוותר על אף ילד. הלך מאיתנו צדיק אמיתי ופשוט כואב הלב. מחר אני אראה את תלמידיו ונוכל לדבר איתם ולחזק אותם.
שיהיו בשרות טובות ושלא נדע עוד עניינים טוב. כאלה ואירועים כאלה. השר נפתלי בנט, תודה רבה, בוקר טוב.
כל טוב.
עד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. מי יהיה הקול הבא במוזיקה היהודית?
האם אשכחת ירושלים.
הכל הבא מירושלים. שלב האודישנים בעיצומו. מוצש חי עם מנחם טוקר. כל מוצש בעשר. רק כאן בכל חי. הכל הבא. בשיתוף עיריית ירושלים. החוגגת 50 שנה לאיחוד העיר. גם אתם לא מצליחים לממש את זכויותיכם? האזינו הבוקר ב-11 לתוכנית עניין משפחתי. בהתארח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שישיב לשאלותיכם בנוגע לזכויותיכם, כאן בכל חי.
דואגים לבריאות? שלכם. דואגים לפרטיות? שלכם. דואגים לכסף? שלכם. סובלים מבעיה רפואית? אל תהססו, התקשרו עוד היום למומחים של שלכם ותקבעו פגישת ייעוץ חינם. עשרות אלפי שקלים יכולים להגיע לחשבון הבנק שלכם.
03-800-2000, מה ששלכם, שלכם.
350 אלף שקלים רוצים להיות שלך. מצילים חיים וזוכים בפרסים מדהימים. המחירה הסינית של עזר מציון. חייגו עכשיו כוכבית 2236, כוכבית 2236.
התהפכת על הראש? עזוב את מיחם השבת המסוכן ועבור לנועם אחד. נועם אחד, המיני בר המהיר בעולם עם המיכל המשפחתי שנותן לכם גם בשבת מים קרים וחמים ברגע אחד. מאושר לשימוש בשבת בחשרות בדץ מאדרין הרב רובין. ועכשיו מבצע מיוחד לזמן מוגבל. קנו מיני בר נועם אחד וקבלו מאסטר סלייסר מקורי מתנה. המלאי מוגבל, כפוף לתקנון. חייגו עכשיו כוכבית 85-10. נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
כשמחפשים בשר איכותי טרי, צפראי. צפראי, המומחים לבשר, כל חלקי הבקר מעגלים צעירים. ועכשיו במבצע, צלעות עגל לחמין ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. משלוחים עד בית הלקוח בחשות הרב לנדה שליטה. ניתן להשיג שחיטת לובביץ'. צפראי, עזרה 11 בני ברק, 1-700-708-440.
לקוחות כל הבנקים, שימו לב. בבנק ירושלים, הלוואה מיידית עד 60 אלף שקלים מבלי לעבור בנק. עכשיו, בכל אחד מסניפי בנק ירושלים. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5727. בנק ירושלים. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
תראה את ההורים של החתן והכלה נראים מאוד מודאגים.
בוודאי שמודאגים. אין לזוג קורת גג לגור.
לראות את הנולד בדורות אילית. רוצים לחתן בעתיד את הילדים בכבוד? הצטרפו למשפחות הרבות שרכשו קרקע במזרח גוש דן. רק 85 אלף שקלים ויש לכם קרקע בדורות אילית. העיר החרדית החדשה. התקשרו כוכבית 5356. כוכבית 5356. הקרקע אינה להשקעה ואינה זמינה לבנייה.
כשיושבים יחד ורוצים שיהיה מצב, תמיד צריך אחד שיקח יוזמה ויכין טורקי לכולם. קפה טורקי אליט, יש מצב, תתעורר.
הפתעה במטבח של האוסף, עם 5 זוכים בכל שבוע. קנו מהמוצרים המשתתפים במבצע ואולי תזכו בסל מוצרי חשמל המטבח. להשתתפות חייגו עכשיו 03-94-11-444 או חפשו הפתעה במטבח בגוגל. כפוף לתקנון.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
שלום, מדבר ישי לפידות, והשבוע נתקלתי בהזדמנות חכמה להשקעה בפרדס חנה. המחיר עכשיו הוא 89 אלף שקלים ליחידה, והוא צפוי רק לעלות. הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית, אבל מדובר באזור צהוב בתוכנית המתאר הארצית, כלומר הוא מיועד לבנייה. אני באמת ממליץ להתקשר לחברת מלכה השקעות ולבדוק. כוכבית 5751.
חתונה בכפר סבא? זה גדול. אולם מפואר עם רישיון עסק עד 900 איש? זה גדול. אוכל משובח ועשיר בחשרות למאדרים? זה גדול. גינת אגוז, כפר סבא. החתונה שלכם הולכת להיות אירוע גדול מהחיים. לאירועים במחירי השקה, חייגו עכשיו. 09-76-77-991. גינת אגוז, לאירועים גדולים מהחיים.
כשמחפשים בשר איכותי טרי, צפראי, המומחים לבשר איכותי וטרי, בחשות הרב לנדה שליטה.
באירוע רפואי מחייגים 101.
מערכת מדה מזניקה באופן אוטומטי את צוותי מדה המקצועיים ואת ארגוני ההצלה. 6,000 כוננים ו-500 אופנוענים, היחידות המיוחדות של מדה בפריסה ארצית, יגיעו עליכם בתוך דקות. מגן דוד אדום, מקצוענים בהצלת חיים.
יופי של ריהוט יוצאת במבצע לשבוע הזה בלבד. ארון הזזה סנדוויץ' טריקה שקטה רק ב-1799 שקלים. יופי של ריהוט, כוכבית 2691.
מיצובישי אוטלנדר רוצה להיות שלך. זה הזמן להצטרף למחירה הסינית של עזר מציון, להציל חיים ולזכות בפרסים מדהימים. חייגו עכשיו, כוכבית 2236, כוכבית 2236. עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב לך ולמאזינים.
מה שלומך?
ברוך השם, עוד בוקר אור בירושלים עיר הקודש, על רגלי הערים. מה נעבו על הערים הרגלי מבשר?
רגלי מבשר. טוב, אני רוצה לדבר איתך על כמה עניינים הבוקר. אחד מהם, או הראשון שבהם, זו יוזמה שלך להעניש ח"כים שעותרים לבית המשפט העליון על החלטות של הכנסת. אתה לא מפחד שמישהו במערכת המשפט יחפש אותך, שאתה נאבק במערכת המשפט?
קודם כל, אני לא מאחל לשום יהודי חרדי, ודאי לא לאיש ציבור חרדי, לפול הידיים של מערכת המשפט האנטי-דתית והחילונית. אין לו שום סיכוי למשפט צדק. כך שלא רק בגלל היוזמה הזאת, אלא בגלל עצם היותו יהודי חרדי. בפרט הציבוריות החרדית, שהיא נתקפת ומותקפת על ידי השלטון החדש שהשתלט על מדינת ישראל בדמות יועצים משפטיים ומערכת משפטית ושופטים ועורכי דין שפשוט תפסו את השלטון מידי נבחרי הציבור, חברי עיריות, ראשי ערים, חברי כנסת ושרים. הייתה פה מהפכה, הייתה פה הפיכה, לא הפיכה צבאית אלא הפיכה משפטית, ואנחנו חיים בתוכה. נותר איזה מוסד אנכרוניסטי מימי קדם כאשר הוקמה המדינה שנקרא כנסת, ששם הציבור עדיין הולך לבחור את הנציגיו. אבל בית המשפט מרוקן את תוכנו וצמחותו של, צמחותה של הכנסת. והרעיון של הכנסת הוא שכל מי האדם שחיים בארץ הזאת, באים שולחים נציגים, והם מסתדרים ביניהם בדברים השנויים במחלוקת. הרעיון של מערכת משפט הוא שהשופט יכריע באופן דיקטטורי, והיועץ המשפטי יחליט באופן לפי דעתו והאג'נדה שלו. בין שתי המערכות האלה היה מאבק. ועכשיו ידו של מערכת המשפט על העליונה, כל השוטרים, כל החיילים, כל הפקידים, כולל השרים, פוחדים מהם. ברגע שימשך המצב, שחברי כנסת ישתפו פעולה עם המהפיכה הזאת, אז אפשר לסגור את הכנסת ולשלוח את 120 אנשים הביתה, נחסוך קצת מזכורת, תקציב גדול מאוד.
אבל אתה לא באמת חושב שתנצח את המערכת.
לא, 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 לא. וביום הזה שזה יקרה, כל האחרות יעברו ברחובות. מי שיוכל לשפוך דם יותר חזק, הוא יהיה השליט.
לכן מה אתה מציע?
מי שיוכל לחסום כבישים כמו הנכים, יקבל תקציב. לנכים מגיע תקציב בלי שום מאבק ברחובות. אבל במצב שנוצר, במערכת הדיקטטורית שמשתלטת על כל המדינה, אגב, זה מקרין על כל פקיד, כל פקיד הוא דיקטטור היום. מה שאני מציע, לפחות חברי כנסת שחייב על פי התקנון, לשמור על כבוד הכנסת וחבריה ולעשות לטיפוח אמון הציבור בכנסת, שלא יכריז שהוא, אם החוק לא יהיה כפי דעתו, הוא יגיש לבגש לבגץ.
כמו לפיד לפני שבועות אחדים. אבל מה אתה...
אז יאיר לפיד ואנשי מרץ באופן קבוע מאיימים על הכנסת, והיותר המשפטיים
אז הם ישלחו אזרחים שיעתרו. אז הם ישלחו אזרחים וארגונים, הרב אייכלר. הם ישלחו אזרחים וארגונים חוץ פרלמנטריים שהם יעתרו. מה עשינו?
זה מאבק אחר. אנחנו מנהלים מאבק על כפירה בסמכותו של בית המשפט העליון לבטל חוקי כנסת. צריך להילחם על זה, כי מי שרוצה בשלום הציבור, שלא יהיו מלחמות רחוב על כל נושא ועניין, לא רק בנושא הגיוס ודברים כאלה, צריך לדאוג לכך שתהיה סמכות לעירייה ולכנסת ולאנשים הנבחרים להגיע לפשרות.
אז מה אתה מציע? להעניש ח"כים שפונים לבגץ, איך להעניש אותם?
אז זהו, לכן אני היות ואני יודע איפה אני חי. אז ביקשתי מוועדת הכנסת שיש ועדת אתיקה בכנסת. ואם חבר כנסת מבזה את חברו, הוא מקבל קנס חמור מאוד. מאוד, כפי שראינו בשבועות האחרונים.
עם חזן, בין היתר.
חזן ואחרים, ואחרות. אז למה? כי הם לא שומרים על כבוד הכנסת וחבריה. אין לך פגיעה גדולה שפוגעת באמון הציבור בכנסת מה שעתירה לבית המשפט נגד חוק שלא מוצא חן בעיניך על ידי הכנסת. אז אם האזרח עושה את זה, אז זה מאבק אחד, שפעם היה דבר כזה שאם אזרח בא לבית המשפט לבקש סעד, הוא צריך להוכיח לבית המשפט שהוא נוגע בעניין. מאז ההפיכה שחולל אהרן ברק את הדיקטטורה המשפטית הגדולה, הוא פתח את הדלתות לכל ארגוני הרפורמים שמקבלים מיליונים מחוץ לארץ שהם עובדים קבוע בבית המשפט והשופטים עובדים אצלהם. וכך הם הרסו את כל ההסכמות וההבנות שבין אזרחי המדינה. אם חבר הכנסת משתף פעולה עם זה, הוא הורס את האמון הציבור בכנסת וגורם סכנה לדמוקרטיה, ולכן הוא צריך להיענש על ידי ועדת האתיקה. אני לא קובע מה העונש.
אוקיי.
לא קובע מה העונש.
טוב.
אני הייתי אומר לאדם כזה, אין לו זכות להגיש הצעות חוק, אלא אם כן, יבוא חבר כנסת ויגיד, אני לא משתתף בהצבעות, אני לא משתתף בחקיקה, אני הולך ישר לבגץ. וישיר את מקומו למישהו אחר ברשימה.
או שבגץ, שבגץ, חוקקו את החוקים.
תראה לעצמך ששופט, שעורך דין יגש לחבר כנסת, שיבטל פסיקה של שופט, כי הוא לא מצא חן בעיניו. אתה מתאר לעצמך שאנחנו חבר הכנסת נבטל פסקי דין של שופטים? איזה זכות יש לשופט לבטל פסקי דין, פסיקות והכרעות של הכנסת?
אוקיי, טוב, בוא נדבר על משהו אחר שאני רוצה לשאול אותך. אתה היית, מלבד היותך חבר כנסת ואיש ציבור, שליח ציבור, היית הרבה מאוד שנים עורך של עיתון, עיתון המחנה החרדי, השבועון הוותיק של חסידות בעלז. השבוע פרסמתי כאן על מכתב ששלחו הרפורמים ללשכת הפרסום הממשלתית, שבה הם מלינים על כך שאין פרסומים בעיתונות החרדית עם תמונות נשים. זה בניגוד לחוק, לחופש הביטוי, וזה מפלה נשים. הם דורשים שהמודעות הרשמיות של המדינה שמתפרסמות, לא בכמויות, בעיתונות החרדית, יהיו גם עם תמונות של נשים.
בעיתון הזה... אנחנו יודעים שאם הם יכולים לסגור את העיתונות החרדית בשם הדמוקרטיה, ובשם החוק, הם גם היו עושים את זה. מדובר פה באויבי העם היהודי, אויבי הדת היהודית, אויבי היהדות החרדית, שמחפשים כל דרך, וזאת הצרה שבית המשפט שמקבל משכורת מאיתנו עובד בשבילם ואצלהם. והם יודעים שהם קבלו סעד משפטי, והם יעשו כל דבר כדי שהעיתון שלך והרדיו שלך לא יוכל לדבר. הם שלטו הרבה שנים בארץ. היום הם, ראית את המפה של הכסף שסורוס מחלק?
מספרים מטורפים.
ראית, אז, ואתה חושב שסורוס הוא אדם אחד. אני אומר לך שיש אלפי אנשים בארצות הברית שישראלים מתרימים אותם בשם הדמוקרטיה, בשם המאבק בדתיות. אגב, המילה דמוקרטיה אצלי ואצלך ואצל המאזינים שלך שונה לגמרי מהמילה דמוקרטיה בעיניהם. המילה בדמוקרטיה בעיניהם זה חילוניות, כמו הדמוקרטיה הטורקית של אטאטורק, עקירת הדת. כשאתה אומר דמוקרטיה, אתה מדבר על שלטון הרוב וזכויות המיעוט וזכויות האדם. כשהם מדברים על דמוקרטיה, מתכוונים לחילוניות. כל מה שדתי הוא פסול ואסור. כך היה המהפכה הקומוניסטית ברוסיה. סגרו בתי כנסת ובתי תלמודי תורה. איך סגרו? על פי החוק. כי אמרו שאדם זקן וקשיש מותר לו ללכת לבית הכנסת. אבל לילד קטן צריך לקבל חינוך לפי ערכי המדינה. ומה זה ערכי המדינה? מה שהרפורמים חושבים שצריכים להיות ערכי המדינה. עכשיו צריכים לדעת שזה לא משחק, זה לא רק לשכת העיתונות הממשלתית, זה לא רק תמונה, יגיד מישהו, בסדר, אז לא יהיה לה עיתון מודעות. זה לא זאת הנקודה. אף, גם חוק הגיוס החובה נוצר להכניס את כולם לקור היתוך, כדי שיהפכו מדתיים לחילוניים. זאת המטרה מהם
ביתה. אנחנו במגננה כל הזמן, ולא לשכוח, איך אתה אומר, אנחנו בגלות בין יהודים, ורוטפים אותנו, ורוצים לחלן אותנו, וצריך לכל מה נפקוח עיניים סביב.
זה מה שאני אומר, וזה מה שאנחנו עושים. אנחנו עושים את זה בדרך החוק, במסגרת החוק, במסגרת הדמוקרטיה. תשאל למה יהודי דתי צריך להיות דמוקרט גדול? פשוט מאוד. כי מיעוטים שנמצאים בארץ תחת שלטון של רוב, של רוב אחר, רוב חילוני, ואנחנו מיעוט דתי, חייבים לשמוע על אותם כלים, כלי ההשפעה הדמוקרטיים, החוקים שיש לנו כדי להציל השוק מיד עושקו. והשוקים הם הציבור הדתי והחרדי בארץ ישראל, השוקים בידי שלטון של עושק, שלוקח מהם 400 מיליארד שקל בשנה מיסים, ומחלק רק לחברים, רק למקורבים. אתה יודע שבני ברק, רק אתמול היה לי בדיון בפניות הציבור, יש איזה פיילוט של ביטחון תזונתי. זה דבר חשוב מאוד שעושה משרד הרווחה. בני ברק לא הייתה בפיילוט. במקרה.
ויש עיר חרדית אחרת? ונלחמנו
שבני ברק תיכנס לפיילוט.
יש עיר חרדית אחרת?
יש ביתר, יש אלעד, יש...
אז לא מפלים חרדים.
לא, רק בני ברק, משום מה, לא מצאו שהוא יהיה בפיילוט.
כי זה יהיה הרבה כסף.
המון כסף, וכל משפחה זה 500 שקל לחודש. ואז מלפני שנה הצלחנו להכניס את בני ברק ברשימה, קיבלתי הודעה ממשרד הרווחה, אתמול התברר לי בוועדה, שעד היום הזה, תושבי בני ברק, אותם אלה שכבר זכאים, אתה מבין, מי שזכאי
לא קיבלו שקל? להיות,
אני מרות. לא קיבלו עד היום אף פרוטה.
אם זה היה בעיר אחרת, לא חרדית, מזמן הייתה כמה קול צעקה.
בוודאי.
טוב, תגידי לב.
והבשורה הייתה שבשבוע הבא הולכים כבר להתחיל להפעיל, אבל לא משנה, אני מראה לך כמה...
רגע, זו בשורה טובה, תושבי בני ברק שזכאים, שבוע הבא מקבלים לחשבון הבנק כסף.
מי?
אני אומר, זו בשורה טובה שתושבים בבני ברק שבוע הבא מקבלים כסף לחשבון.
כן, אל תעשה אשליות שם, מדובר בתקציב קטן מאוד, שרק מי שבאמת אין לו מה לאכול והוכיח 10 שנים שהוא רעב, הוא יוכל לקבל את התקציב
שנקרא ביטחון תזונתי. ויש כאלה בבני ברק, כמו בכל מקום אחר. טוב, לבסוף, תענה לי תשובה קצרה, חוק הגיוס יעבור בהקדם, בשלום, יצלח את כל המשוכות, כמו ליברמן וכו'.
אני עוד לא יודע מה זה החוק הזה, אני אומר לך את האמת.
אתה חבר סיעת יהדות התורה, ואתה לא יודע מה החוק?
מה? לא, אני יודע מה כתוב עליו, אבל אני לא יודע אם זה יפתור לנו את הבעיות.
למה? בגלל בגץ?
בוודאי. אתה צריך לקחת חוק שבאופן בסיסי אומר דברים ברורים שהבגץ לא יוכל לזרוק אותו בתוך שבוע.
מה שלא יהיה כתוב בו, אבל מה שלא יהיה כתוב בחוק, בגץ יהיה נגד. כל עוד לא יהיה כתוב שבחורי
שבוע או בשנתיים או 5 שנים.
טוב, אתה יודע, ברגע שמגישים עתירה, לוקח זמן, זה לא תוך שבוע.
כן. לכן אנחנו צריכים לגבש מה זה בדיוק החוק, מהו יהיה החוק שבשום אופן בגץ לא יוכל לעשות את זה, לשלול את זה. יש לנו בעיה עם כחלון שלא מוכן לתת יד לעניין הזה, של מה שנקרא,
פסקת ההתגברות.
פסקת
ההתגברות, ההתגברות.
כן, שבית המשפט לא יוכל להתערב. אפילו בלי זה צריך למצוא איזה נוסח שיהיה ברור וחד משמעי שמבחינה משפטית אני עוד לא רואה בדיוק מהו הנוסח.
בקיצור, עוד הדרך ארוכה עד לאישור ועד אחרי.
קודם כל יש לנו עדיין עד ספטמבר החוק הקיים עדיין תקף.
כן, אבל יש כוונה לאשר את זה עוד לפני חוק התקציב.
כן, אנחנו חושבים שזה מאוד חשוב, אם היה לנו אפשרות לעשות את זה, זה מאוד חשוב לעשות את זה, כי... כי קשה לחכות שאו שהפריץ ימות או שהכלב ימות. אני לא יודע כמה משברים פוליטיים וביטחוניים עוד יכולים להיות עד אלול. ואני לא יודע מה יהיה, הקדוש ברוך הוא יוביל אותנו בדרך הנכונה.
בעזרת השם הכל יהיה בסדר. חבר הכנסת הרב...
אנחנו נתגבר, לא צריכים להיות שבורים. אנחנו צריכים לדעת שבסופו של דבר לפעם וחמתם הוא בדרך ניסית, כמו שעם ישראל מתקיים באזור הזה של מול מאות מיליוני ערבים, באופן ניסי ממש, כך הציבור החרדי, בתוך רוב ושלטון כל כך עוין, כל כך קומוניסטי, אנחנו משרדים ברוך השם.
איי, לא השארת אותי אופטימי הבוקר הזה.
למה? תראה איזה יופי, מאות אלפי ילדים הולכים היום לתלמודי התורה ולישיבות.
כן, נכון, יש כל כך הרבה דברים טובים שמתרחשים למרות כולם.
איך הם אומרים, אל תהיו שבורים.
חבר הכנסת הרב אייכלר, שיהיה בוקר טוב, תודה רבה.
תודה לך, בצלאל.
יום טוב. גואל ואקנין ואליעזר שולמן, בוקר טוב לכם. גם אתם ככה אופטימיים כמוהו, כולנו הולכים לחיידרים, חיים, נותנים לנו.
הרב בייכלב שכח שחלק מהאופטימיות של היום זה הקמפיין הגדול לטובת בסדר של בז. הוא יודע מה ככה, איך הוא שכח את זה.
טוב, הוא לא ביקש לעשות פה התרמות.
לא, אבל לפחות, האופטימיות, מה שאתה יודע, הוא מרגיל לדבר על השואה.
אז הנה, עזרת לקמפיין של בלז לגיוס 6 מיליון שקלים או דולר. טוב, תגידו, חברים, יש סיבה לאופטימיות שלו? אין מה לפחד מהשופטים, מבגץ ומכל זה? למרות הכל?
אני יודע איך תמיד חבר הכנסת אייכלר מגיע לקומוניסטים ולשואה ולדברים.
לא, הפעם לא דיברנו שואה, מילה אחת לא היה פה שואה.
קומוניסטים אבל היה, נכון? עכשיו הוא תמיד מגיע, עכשיו הקמפיין
הוא צודק, רגע, כשאתה חושב על זה, הוא צודק, אנחנו חיים פה במדינה, הוא תמיד קורא לזה גלות בין יהודים, אבל כן רוצים לשנות אותנו, לא יותר שונה ממה שהיה בתקופת הקומוניסטים, רק בצורה שונה ואלגנטית יותר.
לא,
לא. אתה לא מרגיש ככה?
לא, אני לא חושב שזה היה כך קיצוני, בשביל זה יש... הרי צריך לזכור בכלל, למה יש נציגות חרדית בכנסת, רק כדי להגן על הזכויות שלנו.
תחשוב שלא הייתה נציגות חרדית בכנסת, המצב היה גרוע פי כמה.
זה ברור, לכן אבל גדולי התורה עוד בדורות שעברו אמרו שיהיה נציגות חרדית בכנסת.
נכון, מצוין, אבל עדיין, אם לא הייתה נציגות חרדית, לא היינו יכולים לחיות כאן. חד וחלק.
אני יודע, לא, תשמע, אני יודע אם לא היינו יכולים לחיות, אבל יכול להיות שהיה יותר קשה, אבל עדיין, זה עדיין לא בדרגות כמו אצל הקומוניסטים. תשמע, זה נשמע לי, בוא נאמר, זה להציר את זה ולומר את זה, זה טוב, זה נשמע טוב לאוזן. בשטח המעשים.
גואל שותק, הוא בטח מסכים עם אייכלר.
לא, אני לא, אני במידה מסוימת, אני כן חושב שהרב אייכלר צודק, נוצרה פה משוואה מאוד לא פשוטה, שבית המשפט העליון היום הוא הריבון האמיתי, הוא הרשות המחוקקת, הוא הרשות המבצעת, הוא הרשות השופטת, הוא הכל. ואת הדבר הזה עוד לא פתרו, ועוד לא הגיעו לזה איזושהי הסכמה בתוך מפלגת הקואליציה לשנות, לא לייצר חוקים שהם חוקי עוקר בגעת, או סעיף ההתגברות, אני לא יודע מה, אבל בכל מצב, המצב כרגע הוא מצב בעייתי. וזה באמת, אתה לא באמת יכול להסביר בבית משפט את ההבדלה בין דם לדם בחוק הגיוס, וכדומה, ולכן פה אם לא, אבל אני חושב שעוד תיתה שמגיעים לבגעת מה קורה עם אביגדור ליברמן עוד תיתה שמגיעים לבגעת, הרי בגעת רק אחרי שהחוק יעבור, אז הוא יידרש לחוק אנחנו מדברים עוד לפני כן שהחוק יעבור מי אמר שהחוק הזה בכלל יעבור אביגדור ליברמן עושה שבת לביתו פעם אחר פעם במיוחד בדברים שקשורים לציבור ובחוקים שהם חוקי חוקים נקרא להם חוקים דתיים ליברמן הוא נשאל על הכל הרוסי בעיקר והדמוגרפיה לרעתו והוא חייב לייצר היום מצב שהוא מביא לעצמו קהלים ולאו דווקא רוסים עוד קהלים אחרים ופה נכנסת הסוגיה האנטי דתית ובסוגיה הזו הוא צריך לתת את הדעת איך הוא סוגר את הפינה הזו ובדיוק פה נכנסת המשוואה האנטי דתית ואני מבין אותו בסוגיה הפוליטית אני מבין אותו למרות שהוא חתום על הסכמים קואליציוניים מאוד ברורים, והדברים האלה צריכים להיות חלקים ונושאים בלי שום תקלות, עדיין ליברמן הוא איש פוליטי. עכשיו, להגיד לך שהוא ילך עד למצב של הפלת הממשלה, אני לא חושב שזה ככה, כי מצבו קשה מאוד, אפילו, okay. אפילו אנוש. ולכן הוא צריך לדעת איך... בוא נגיד לך, לא ליברמן הוא הכתובת, אני אומר לך, אני רוצה ללכת לביבי נתניהו ולהגיד לו, אתה התחייבת, תעמוד אחרי
התחייבות. יביאו את הערבים, יביאו את הערבים, יעשו הסכם עם הערבים, יש שמועות שכבר יש.
שראש הממשלה יפתור את הבעיות של עצמו, בעיית הקואליציה היא בעיה של ראש הממשלה,
כן, זה נכון.
צריך לפתור אותה.
טוב, אנחנו קוראים אליעזר שולמן על הקו, אני רוצה התייחסות שלך, או תן לנו ככה זווית שלך על מה שמתרחש בצפון, המצב הביטחוני, הוא רגוע או שמשהו צריך להטריד אותנו?
למרות שחברי הקבינט אתמול היו בצפון,
כן, דיברנו על זה קודם.
לקומה מינוס 5 בפיקוד צפון כדי לקבל סקירות ביטחוניות, העיניים באמת נשואות לכיוון לבנון. שם זה השאלה שהקבינט מאוד מתחבט, האם לפגוע איפה שהם מנסים להקים מפעלי טילים מדויקים, איפה שאיראן מנסה להקים טילים מדויקים או לא, אתה ודאי זוכר בזמן עמוד ענן, איך שכל הביטחוניסטים וכולם עלו לצפון, ואז ישראל תקפה בדרום, וכולם אמרו, איפה הביטחוניסטים נמצאים בצפון, וזו הייתה התברר פעולת השכה, אז בואו תראה גם פה, העיניים באמת נשואות לכיוון לבנון, שם זו השאלה, זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו מדברים על אזור השומרון, ארבעה פיגועים קשים, היום בבוקר, לפנות בוקר, ניסיון לפגוע
בגוש הציון,
שמסתכל, כן, בגוש הציון, יש לנו אבל באזור השומרון, היה לנו את הרב רזיאל שבח, היה לנו את...
בקיצור מצב רגיש.
השבק של רואה הוא זה שהתריע ואמר בעקבות הצהרות טראמפ, חמאס מנסה להוציא פיגועים והכל, איכשהו לא מצליח לסכל את הפיגועים האלה, גם זה מאוד מטריד את המערכת, את הביטחוניסטים שלנו, את ראש הממשלה וצהר ביטחון, אבל העיניים באמת נשואות ללבנון.
חברים, אליעזר שולמן, עורך חדשות משפחה וגואל וקנין, תודה שיהיה בוקר טוב ושקט ורגוע.
בוקר טוב.
בוקר טוב. אנחנו יוצאים לפרסומת, מיד אחר כך נדבר על שכר ראשי הערים, גם החרדים, וגם השכר שלא מגיע לחברי המועצות, חברי הרשויות המקומיות.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. גם אתם לא מצליחים לממש את זכויותיכם? האזינו הבוקר ב-11 לתוכנית עניין משפחתי. בהתארח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שישיב לשאלותיכם בנוגע לזכויותיכם, כאן בכל חי.
לפני 40 שנה שלח מרן את הגאון הרב חיים רבי שליטה לחולון, ומאז החלה המהפכה שכולנו נהנים מפירותיה. ביום שני, כ"ז שבט 12 בפברואר תשע"ח, תהא שנת עטרת חכמים, תתקיים ההילולה המרכזית באבניו קריית שדה התעופה, 1-700-700-770.
התהפכת על הראש? עזוב את מיחם השבת המסוכן ועבור לנועם אחד. נועם אחד, המיני בר המהיר בעולם עם המיכל המשפחתי שנותן לכם גם בשבת מים קרים וחמים ברגע אחד. מאושר לשימוש בשבת בחשרות בדץ מאדרין הרב רובין. ועכשיו מבצע מיוחד לזמן מוגבל. קנו מיני בר נועם אחד וקבלו מאסטר סלייסר מקורי מתנה. המלאי מוגבל, כפוף לתקנון. חייגו עכשיו כוכבית 85-10. נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945, תזכו למצוות.
גם בחורף, מזגני אלקטרה. ועכשיו, מגוון מזגנים ביתיים, החל מ-47 שקלים לחודש ב-36 תשלומים. שיהיה לכם חורף חמים ונעים. אלקטרה, לפרטים וייעוץ, 1-800-222-222. רק עד סוף החודש, כפוף לתקנון שבאתר אלקטרה.
לפני שעושים השתלת שיניים, בודקים מחיר באיילון. כוכבית 5539, כוכבית 5539, איילון, המרכז להשתלות שיניים.
גרינטיים, 13 ימי מחירות מ-23 בינואר ועד השמיני בפברואר. הזדמנות אחרונה בפרויקט ירוק בכפר. הצטרפו עוד היום בטלפון כוכבית 6041. איה, החברה לשיווק קרקעות המרכז. הקרקע הינה להשקעה ואינה זמינה לבנייה.
זוהי הודעה מארגון יד עזרה ושולמית. אם אתם חקלאים, ספקי או יצרני מזון, ביגוד, הנעלה וכל תחום המשווק או מוכר מוצרי צריכה ומזון, אנו פונים בבקשת תרומת סחורות בעבור אלפי משפחות נזקקות וילדים יתומים במצב כלכלי קשה, ובנוסף תוכלו להזדקות במס לפי פקודת מס הכנסה סעיף 46. ספקים, לתרומת סחורות לארגון יד עזרה ושולמית חייגו עכשיו כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
תקשיבו למי שחזר מטיפול במופתה ברומניה.
אני הולכת רגיל, לא הייתי יכולה לעמוד כאבים, אין לי כאבים כמו שהייתי קמה בבוקר. תודה לאל, אני קמה, אני מסתובבת, אני רוצה לי מה שאני צריכה.
לראשונה, חבילת נופש רפואי בטיפול במופתה ברומניה, בחשרות מעודרת ובליווי רפואי צמוד. התקשרו 03-96-41-555 או הקישו מופתה.org והבטיחו את מקומכם בקבוצה הקרובה, היוצאת בעזרת השם ביותחת הדר.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, כי לא צריך להיות רוטשילד בשביל פה בריא וחיוך יפה. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
מכשיר שמו מבית הדרן, הכי מתקדם, הכי מקצועי והכי משתלם. חדש מהדרן, טאבלט ווייזמייל, מכשיר חסום לחלוטין לאינטרנט ולשאר האפליקציות, ומיועד למייל וווייז בלבד. רק מה שאתם צריכים ולא מעבר. עלות סים חודשית 39.90 בלבד, והמכשיר במתנה. חייגו עכשיו כוכבית 3230 בישור בית דין צדק בני ברק. פשוט עובד. הדרן, כוכבית 3230.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:48 דקות, ישראל סילברסטין, יושב ראש סיעת דגל התורה בעיריית בית שמש, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב בצלאל, בוקר טוב למאזינים.
ואיתנו גם יאיר פיירמן, חבר מועצת העיר יוקנעם, שלום, בוקר טוב.
יאיר פריימן, כמו המשפחה הגדולה מירושלים.
פריימן.
בוקר טוב, שלום לכל המאזינים.
ובתחילת הדברים נאחל לך מזל טוב, אתה עושה ברית היום לבנך, נכון?
נכון, תודה רבה, תודה רבה.
הרבה נחת. תגידו לי, כמה המשכורת שלכם כחברי עירייה?
כלום בשום דבר, התנדבות מלאה.
גם ישראל?
אני מסכים עם יאיר.
טוב, למה אנחנו מדברים על זה? אתמול או לפני ימים אחדים מתברר כי האישור להעלאת שכרם של שרים תשפיע ישירות על ראשי הרשויות, שגם שכרם יעלה ב-4,000 עד 5,000 שקלים, ואם המאזינים שלנו רוצים לדעת כמה ראשי הערים שלהם מקבלים משכורת ברוטו, אז הנה הטבלה באדיבות כיכר השבת. חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק, 42 ומשהו אלף שקל, כמעט 43 אלף שקל. משה אבוטבול מבית שמש כנל. יעקב גוטרמן, 40 אלף שקלים. מאיר רובינשטיין, גם 40 אלף. ישראל פורוש, 39 אלף. וכן הלאה. אבל כשאישרו להם את ההעלאה, הם לא אמרו מילה, הם רק אמרו תודה. וכשמדברים לתת איזשהו שכר סמלי לחברי העיריות על המאמץ שלהם למען שולחיהם, כלום, אפס. וישראל, אתה כבר מנהל הרבה זמן מאבק, גם יאיר, כדי שהדבר הזה השתנה. איפה זה אוחז?
תקשיב, הייתה התקדמות גדולה מאוד בזמנו ברשות יושב ראש ועדת הפנים לשעבר, דודי אמסלם. הוא באמת לקח את הנושא הזה של קידום חוק או תקנות שבאמת יאפשרו תגמול, אפילו לא דיברו על משכורת, אלא על תגמול חברי מועצה. היה לנו גם את הסכמת ותמיכת שר הפנים, אריה דרי, ובאמת היה נראה שמתחילים להתקדם לכיוון בצורה חיובית מאוד. אבל מתברר שיש גורמים מסוימים, גורמים מאוד מאוד חזקים, כנראה פוליטית, שהם לא רואים בעין יפה את הדבר הזה. ובאמתלות שונות, אתה יודע, בצלאל דיברו על למה זה ייפול על העיריות, ככה מרכז השלטון המקומי אומר, למה זה צריך ליפול על, על העיריות? על כמה כסף אנחנו מדברים בכלל? אנחנו מדברים כאן, הם דובר על התוכנית הזאת בעלות של 60 מיליון שקל, כאשר דודי אמסלם מביא 40 מיליון שקל מהממשלה. זאת אומרת, 20 מיליון שקל שבעצם מתחלק בין כל העיריות ומועצות בארץ. ניקח את בית שמש כדוגמה.
ממש בקצרה, כן.
בקצרה. בית שמש כדוגמה, העלות לעירייה לשנה, תגמול חברי מועצה על ישיבות מועצה ועל ועדות חובה.
כמה?
היה מדובר, היה עולה לעירייה משהו כמו 120 אלף שקל בשנה.
רק הגדלת שכר ראש העיר זה 60 אלף שקל בשנה.
רק הגדלת שכר ראש העיר.
כן, יאיר. כן.
אני רוצה לחזק את דבריך ורק לשנות טיפה את הדיון ולהסביר למאזינים שאנחנו לא מדברים כאן על הנושא הכספי ככספי. צריך פה להבין שמדובר פה בדברים הרבה יותר חשובים. ברגע שמדברים רק על העצמת ראש עיר, ולא העצמת המועצה, וזה יכול להיות בהרבה דברים. כרגע צריך להבין שהמעמדם של חברי המועצות הערים בישראל הוא שואף לאפס. אין לחבר מועצת עיר כמעט שום השפעה חוקית בחוק לשנות ולהשפיע, מלבד מלהגיע פעם בחודש ולהרים את היד, וזה בדרך כלל הראש העיר סוגר הכל מאחורי הקלעים. צריך להבין, הכוח ועוצמה של ראשי הערים בישראל היא משולה למלך, מלך כמו שהיה פעם, ואין שום אפשרות להשפיע. ברגע שמעצימים אותם, גם מבחינה כספית, הכסף, המשכורת זה רק סממן, לדברים הרבה הרבה יותר חמורים. תבינו שכרגע אנחנו ממשיכים להעצים את ראשי הערים, ממשיכים בעצם לא לאפשר לאנשים כמוני וכמו ישראל, שבאמת אנחנו באנו באמת להתנדב, אבל אין לנו יכולת גם ממשית להתקיים ולעשות את העבודה שלנו, וגם את יתרון לציבור. ומה שקורה, שזה בעצם שיטה שמעודדת שחיתות, וכמו שישראל אמר, באמת ניסינו להעביר מספר חברי מועצה, ניסינו לדחוף את דודי אמסלם, בחקיקה, את העלאת מעמדם של חברי מועצות הערים בישראל.
כי הייתה הצעה בכנסת, חברים, הייתה הצעה בכנסת שיקבלו שכר סמלי או סכום סמלי על השתתפות בישיבות ועדה, לא על כל, לא שכר חודשי.
נכון, אבל שוב. המצב כיום שיש יש לנו, אנחנו מקבלים פניות מרכזי ועדות שונים בעירייה, מתחננים לחברי מועצה להגיע להשלים קוורום של ועדות חובה בעירייה.
כי החוק מחייב, כי החוק מחייב להקים את הוועדות.
כי החוק מחייב מצד אחד, מצד שני, חברי מועצה הם לא מתוגמלים על זה, יש להם עבודות מחוץ לעירייה שהם צריכים להתפרנס למשפחתם.
טוב, אני חייב לעצור אותך, כי הזמן שלנו מתקצר, הפרסמות והחדשות, אנחנו צריכים להקדיש לזה יותר זמן, וכמו שלפני 3 שנים עסקנו בזה כאן בהרחבה בתוכנית הבוקר, בעזרתך ישראל, אנחנו נעשה את זה.
הדגש צריך להיות על מעמדם, להעלות את כל הכלים ולהעלות את מעמדם.
להסדיר את מעמדם.
ולאפשר להם באמת, ובאמת לתת להם אפשרות להפך את הציבור, מה שלא אפשר לעשות
היום. אוקיי, אנחנו עוד נמשיך לעסוק בזה גם יחד איתכם. חברים, תודה. יאיר פריימן, חבר מועצת יוקנעם, וישראל סילברסטין, חבר מועצת עיריית בית שמש. תודה, בוקר טוב. סיימנו להבוקר את מהדורת הבוקר, יום רביעי בשבוע, מיד אחרינו הרב יצחק פנגר עם השראה היומית, מחר יהיה כאן בעזרת השם, מרדכי לוי עם מהדורת הבוקר סוף השבוע, שיהיה לכולנו יום טוב, בוקר טוב, וכבר אפשר לומר שבת שלום.